גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 214, סרטוני וידאו שמותאמים אישית ומיוצרים לכל תכלית כבר בשימוש. גם זיהוי מהיר של סרטן בדרך של עיבוד נתונים, ועל הבנק שייתן לכם הלוואה מגובה באשראי חברתי. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לרוצ'ס. רוצים תשובות ייחודיות לכם? יש מי שייצר לשם כך סרטונים במהירות האור.
יש הרבה דרכים לקבלת מידע, ובדקנו בין דורות שונים של משתמשים ופילוחים שונים של משתמשים, מה הדרך המועדפת עליהם לקבלת מידע.
זיהוי מהיר של סרטן באמצעות מאגרי נתונים.
אני בכלל ביקרתי בבית חולים ודיברתי עם כמה רופאים, אמרתי להם איך אני יכול לעזור לכם לקבל החלטות טוב יותר. כשישבנו ביחד, כל אחד הציע את הרעיון שלו, וביחד אמרנו, רגע, אם נחבר כאן את כל החתיכות לגו האלה של כוח מחשוב מאוד גדול וסנסיטיביטי, רגישות מאוד גבוהה לזהות מוטציות ב-DNA והצורך של הרופאים, נחבר הכל ביחד ונקים את הפרויקט הזה.
והבנק שייתן לכם הלוואה, כי הוא לא רק בנק, הוא גם ידיד.
אנחנו מציעים לציבור לשים פה את הכסף, בהנחה שאנחנו בעיני הציבור, וזה מה שהצלחנו לבסס, גוף מאוד מקצועי, מאוד יעיל, מאוד טכנולוגי, שיודע לאתר לווים, לחתם אותם, לנהל את ההלוואות, לגבות אותן, להביא את הריבית. כל הריבית מקבל הציבור. אנחנו כבר 8 שנים נותנים ללקוחות שלנו כמעט 7% ריבית באופן שנתי, כאשר הכסף שקוף, נזיל, עם אזור אישי, טכנולוגי.
שלום דני קליש, מייסד ושותף בחברת איידומו לייצור וידאו על בסיסי נתונים. שלום לך.
שלום, שלום.
כולנו רקמה אנושית אחת חיה?
בהחלט.
כן? אנחנו אותו דבר כאילו?
לא, אז זה בדיוק העניין, שכל אחד מאיתנו הוא שונה, וכל אחד מאיתנו מצפה ואוהב שיפנו אליו בצורה אישית ורלוונטית.
אבל בכל זאת יש DNA משותף, יש לפחות שתי אותיות DNA משותפות לכולנו, נראה לי. וידאו ארט.
כן.
אוקיי.
הבסיס האנושי, שאני טוען שזה עוד מימי האדם הקדמון כמובן, הוא שאנחנו יצורים ויזואליים. קליטת מידע ויזואלי.
מה זה אתה טוען? אתה ראית ציורים על נערות האדם הקדמון, וזה נדמה לי מספיק כדי להוכיח את התזה הזאת.
נכון, ולדעתי גם כל אחד מאיתנו יודע שבחצי שנייה שהוא מסתכל על חדר, הוא יכול לקלוט האם האנשים נחמדים או לא נחמדים. המוח שלנו מאוד אופטימייז לקליטת מידע ויזואלי.
אוקיי.
ולכן אנחנו צריכים לתקשר בצורה הוויזואלית, זה פשוט מה שאנחנו מותאמים. כל הנושא של כתב הוא נושא שחדש מאוד לאנושות, רוב האנשים עד לפני 200 שנה לא ידעו לקרוא, ועדיין מתייחסים למשימת הקריאה כעבודה קשה.
עיין ערך שם עברת, ואתה לצורך העניין, כדי להבין עד כמה התופעה, עד כמה העניין הזה הוא באמת ממוסגר, ביצעת ביחד בחברה שלך מחקר, שבדק בעצם את הצריכה או את הרצון בצריכת אותה דאטת נתונים שאנחנו מקבלים מהבנקים, מחברות הפנסיה, ואתה יודע מה, הייתי אומר גם מאלה שמספקים לנו מזון במשלוחים. מה גילית?
אוקיי,
אז אתה יודע מה, לפני שמה גילית, בוא נעשה את לפחות השלב הזה סדור, כמו שאני עושה תמיד. מה הייתה שאלת המחקר?
שאלת המחקר הייתה איך אנשים אוהבים לקבל מידע, מבין אוסף של הרבה מאוד אפשרויות, שווידאו כללי זה אחת מהם, וידאו פרסונלי זה דרך אחת, מידע כתוב, תמונות, יש הרבה דרכים לקבלת מידע, ובדקנו בין דורות שונים של משתמשים ופילוחים שונים של משתמשים, מה הדרך המועדפת עליהם לקבלת מידע.
שדה המחקר להלן כדור הארץ.
בהחלט.
על כל האוכלוסייה שלו.
בהחלט.
אבל בוא תפלח אותה.
אז הסתכלנו במיוחד על פילוחים גיאוגרפיים, האם יש הבדלים בין ארצות הברית לאנגליה במיוחד, לאירופה, שזה שני השווקים החשובים לנו.
כמעט חשבתי שאתה אומר שני השווקים החשובים לנו. תגיד, כמה אנשים שאלתם?
2,000 איש, כדי שזה יהיה תקף מחקרית, 1,000 בארצות הברית ו-1,000 באנגליה.
וזה מה ששאלתם, מה אתם מעדיפים? נתת להם רשימה וזה?
שאלנו אוסף גדול של שאלות, יש, אנחנו נפרסם בקרוב את זה, זה 21 עמודים עם כל הפילוחים השונים.
אני רוצה להיות, לראות אחד כזה שיושב ואומר, כי פינימה דני, מה עשה לי? אוקיי, כל כך הרבה שאלות.
והתזה שגם רצינו לראות, האם יש הבדל בין הדור הצעיר, דור הזי, הזומרס, שזה אנשים בגילאים היום 10 עד 25, למילניאן זה קצת יותר מבוגרים.
זה אתה ואני בערך. לא, אתה, אני כבר שייך לדור הרבה יותר, זה הרבה יותר ותיק.
גם אני, כבר דור ה-X, זה כבר ללא מילניאל, זה כבר 42 עד 58, וגם כמובן עוד יותר מבוגרים.
אנחנו דור המיל, אתה יודע מה זה? מתי יוצאים לפנסיה? תגיד, תן לי איזה 2-3 שאלות ככה שמבחינתך היו הכי עקרוניות שהיו במחקר הזה.
א', מה המצב היום? איך אתה מקבל מידע היום מהחברות שרלוונטיות אליך?
אוקיי, ופה היה צריך להיות, פה הייתה צריכה לבוא בעיניי שאלה, האם היית רוצה לשנות?
וכמובן, ומיד שאלת ההמשך, האם היית רוצה לשנות? אז אנחנו רואים סוג של אבסורד מבחינתי, מכיוון שכל האנשים רוצים לקבל מידע ויזואלי, רוצים לקבל מידע בווידאו, כן. אבל בפועל כשאתה מסתכל מה הם מקבלים מידע טקסטואלי ברובו. ונוצר כאן איזושהי בעיה בעיניי קריטית לרוב החברות שאנחנו מכירים של נתק, כי ערוצי התקשורת באופן מפתיע הם דווקא פחתו.
אוקיי.
זאת אומרת, אם פעם היה תקשורת פיזית, הייתי פוגש אנשים, הייתי פוגש את הבנקאי והייתי פוגש את רואי החשבון, זה התנתק. אחר כך היה פעם אנשים היו מדברים אחד עם השני, מדברים בטלפון. היום גם הדור החדש נקרא דור המיוט, הטלפון אצלו על מיוט והוא לא מעוניין שתתקשר וגם הוא לא מתקשר.
תראה, אבי כתב סדרה של מילוני תרגום מעברית ללטינית בעיפרון. עכשיו, הנינים שלו כבר לא מוכנים לכתוב, כלומר, הם מוכנים, אבל אתה יודע, איך זה עובד? הם בקושי יודעים להחזיק את המקל הזה שכותב על הנייר. במחקר שלכם, איזה פערים, כלומר, איזה פער מצאתם בין הדור, או אם הגעתם נניח לבני ה-70-90, לעומת הבני, מה אמרת, 10-25?
כן. אז למשל ראינו שהדור היותר מבוגר עדיין מעדיף לקבל מידע באימייל. אימייל זה עדיין דרך פופולרית מבחינתו לקבל מידע.
והוא יודע גם להשתמש בזה.
הוא יודע גם להשתמש. אבל כשאתה פונה לדור הצעיר,
תאפיין לי.
עוד פעם, 10 עד 25 זה מה שנקרא דור הזי. הוא כבר, אימייל זה לא דבר שהוא כל כך משתמש, הוא כבר פונה לערוצים אחרים.
נראה לי שלדור הבא יקראו דור הזבוב, לא יודע.
בעצם, אחד הדברים שאני גם אומר היום לחברות, אני אומר, תראו מה עובד כבר, הרי יש כמה דברים, הצלחות מאוד גדולות. הצלחות האלה בעיניי זה טיק טוק ואינסטגרם, שמתבטאים בתקשורת שהיא 100% וידאו.
כלומר, הדור הצעיר, זה שעדיין בתחום ההכשרה שלו נקרא לזה, אוקיי, מימדי הכשרה מגיל 6 לצורך העניין, או גיל 10 אפילו, עד הגיל שבו הוא מסיים את פרק האוניברסיטה, הקולג', מה שלא יהיה, מעדיף לצרוך את זה בסרטונים, ובאמצע, מה אתה רואה שם? ערב תערובת?
לא, והנטייה הזאת הולכת ונגיד פוחתת ככל שהגיל עולה, ממצא מפתיע שגילינו שמי שמתנהג קצת כמו הדור הצעיר, זה אנשים בעלי הכנסה גבוהה. לא יודע למה, זה לא משהו שצפינו מראש, אבל אנשים בעל הכנסה גבוהה.
נדמה לי שזה אלה בעלי היחטות שמארחים את הדור הצעיר על היחטות שלהם.
באופן מפתיע, הם די הלכו בצמוד לדור הצעיר, הם רוצים לקבל יותר וידאו, הם רוצים שהוידאו יהיה יותר מותאם אליהם אישית, וגילינו שם קורלציה שלא צפינו מראש.
אמרת וידאו, זה אומר שאתה תרגמת את ממצאי המחקר הזה לאיזשהו הליך מאוד מאוד מעשי. מה עשיתם בעצם?
אז בעצם פנינו בשאלה מאוד מאוד ספציפית לכל הפילוח שעשינו, בדקנו איך הם מקבלים היום את המידע וראינו שיש פער עצום, כי המידע הוא לא בווידאו, מתוך אלה שכן מקבלים בווידאו, ראינו אלה מהם מקבלים מידע בווידאו פרסונלי, שהיום זה עדיין לא באחוזים נרחבים, ראינו גם את ההשפעה מה קורה כשהם כן מקבלים את הוידאו פרסונלי. כלומר, קודם כל זה משפיע עליך רגשית. אתה מרגיש יותר חשוב, אתה מרגיש שיותר מתאמצים לבוא אליך. וגם אתה מגיב יותר טוב, אתה מבין שהמידע הוא רלוונטי, אתה מבין שזה מידע עדכני. ואת כל הדברים האלה אנחנו הוכחנו במחקר.
אבל בכל זאת לקחתם את זה לשלב הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, זה שאתה ואני נקבל את אותו וידאו כדי שנקבל הדרכה איך צריך לקרוא, למשל, דוח פנסיה, או איך צריך לקרוא תפריט במסעדה, או איך צריך לקרוא סרטוט רכבה מאיקאה, זה בסדר. אבל אתה אומר, אנחנו עוד לקחנו את זה 10 צעדים קדימה והפכנו את זה אישי.
נכון. בעצם תחום הוידאו שכולם מכירים, זה היום האינטרנט היא 70% ומעלה וידאו, עבר 3 מהפכות. אוקיי. המהפכה הראשונה, פעם וידאו היה כלי למקצוענים בלבד. החל מתחילת שנות ה-2000 ויוטיוב וכולי, יש, אני קורא לזה דמוקרטיזציה של וידאו. כל אחד יודע לכאורה ליצור וידאו ולהעלות וידאו, אבל וידאו עדיין היה מיוצר בצורה ידנית. זאת אומרת, אתה יושב עם איזשהו כלי, מצלם, מעלה, עורך, ויש לך וידאו.
אם היית פוגש את אמא שלי, אז היית רואה איך מצלמים בסופר 8. ואז, כן.
בדיוק. אז המהפכה הראשונה שבעצם איידומו הובילה את התחום כבר לפני 10 שנים, זה היה בוא נייצר וידאו בצורה אוטומטית. ניקח נתונים מצד אחד, ניקח סצנות וידאו או מינוס סיפורים, ונדע בזמן אמת לייצר מיליון גרסאות שונות, גרסה לרמי וגרסה לדני. וזה היה מהפכה מאוד משמעותית בתחום הוידאו.
אבל אתה פה צריך, דני, ליצור המון תבניות, קודם כל תבניות לפי מספר החברות שמספקות את הוידאו הזה, ואז גם בתוך החברות האלה לייצר עוד הרבה מאוד תבניות אחרות, כי בוא נגיד, לא ניכנס לפנסיה, אבל בוא ניכנס למסעדה. הרי אני אוכל צמחוני, אתה אוכל בשר, טלי פה יושבת, היא אוכלת טבעוני, אתה צריך להתאים לכל אחד את התפריט משלו, ויותר מזה, הסרטון גם צריך לדעת להיכנס לכיס שלי. זאת אומרת, כמה אני מסוגל לשלם.
נכון. אז בעצם תראה, כל הדברים האלה נשענים על תהליכים שכבר קורים. יש היום איסוף נתונים מאוד מאוד עשיר ומשמעותי, יודעים עלינו הכל. כל חברה שאתה עובד איתה בוודאי...
בגלל זה אני אומר, הסרטון שאני אקבל אחרי שבמקום לקבל קישור או לקבל קישור מהמסעדה, אני אקבל, הוא צריך לדעת להתאים לי בדיוק לפי היכולות שלי גם ולפי מה שאני אוהב.
נכון. ולעשות את כל זה בצורה אוטומטית. אז בתוך הסרטון עצמו...
זה מהר, כי אני רעב.
נכון, אנחנו אפילו אומרים בריל טיים. כלומר, לא ידעתי שאתה תיכנס למסעדה, אבל או תיכנס לאתר של המסעדה. מיד כשנכנסת, אני צריך לזהות, זה רמי, אני כבר יודע עליו מספר דברים, ועכשיו אני רוצה לתת המלצות שמותאמות לרמי. וכל זה צריך לקרוא בפחות משנייה, כי אתה רוצה כבר לקבל וידאו.
יותר מזה, אתה יודע שאני אוהב שהמלצרית שניגשת אליי לבושה כמו שצריך.
ומנה מסוימת כבר אזלה, אז לא להציע לך.
נכון.
והמחיר יתעדכן, אז כמובן להציג את...
תראה כמה תבניות, ורק נכנסנו למסעדה. עכשיו, תאר לך שאתה, אתה יודע מה, אתה צריך להפיק סרט כזה כהדרכה לחייל או משהו, זה אפשרי הרי.
נכון. אז היופי בזה, שפעם גם היינו מפיקים סרטי הדרכה וכל מיני סרטונים, אבל החיי מדף שלהם היו מאוד קצרים. כי כמעט מיד כשהוצאתי את הסרט, התקופה מאוד קצרה והוא כבר לא רלוונטי.
אז עכשיו אתה מוציא סרט עם חיי מדף הרבה, הרבה, הרבה יותר קצרים. אולי התבנית היא ארוכה, אבל חיי מדף...
בדיוק, בדיוק. אז החיי מדף של הסרט הם הצפייה שלך. כי כן. בצפייה הבאה אני כבר ייצר סרט עוד יותר עדכני. אבל התבנית היא פתאום חיה לאורך זמן, וגם את התבנית עצמה אני יכול לעשות לה אבולוציה, קצת כמו שכל אחד מאיתנו ממציא עם הזמן סיפורים חדשים ומעדכן את הידע שלו.
בוא, אז... אתה יודע מה, בוא לצורך העניין ניקח איזשהו טסט קייס. בסדר, יש לנו קצת זמן עוד, אז בוא נלך על הכיוון הזה. לחברה, תאפיין לחברה שהיית לוקח אותי אליה.
התחום שבו אנחנו מראים הצלחות הכי גבוהות זה חברות פיננסיות, כי המידע הפיננסי מטבעו הוא מידע שקשה לצרכנים להבין.
לקלוט, אבל מצד שני לך קל לייצר עליו זה.
מהצד שני, אני מאוד חשוב לבנק שלי, אז הבנק שלי רוצה שאני אבין את הפנסיה, הבנק שלי רוצה שאני אבין את המשכנתא.
איזה נתונים אתה לוקח מהבנק?
אני לוקח את כל הנתונים האישיים, כלומר, אם בוא ניקח משכנתא
לא, רגע, לפני שנכנסת לאקסל שלי, יש לך קודם כל, בוא נגיד, בנק עם השם שלו, ואז פנסיה, הפקדות, חשבון, עובר ושב וכל מיני כאלה, ולכל אחד כזה יש תתי זה.
נכון.
תתי
בתים. אז בעצם הבנק מראש צריך להחליט מה הנושאים שהוא רוצה לתקשר בעזרת וידאו פרסונלי, זה עדיין לא כל הנושאים. אבל הוא מחליט שלמשל לקוח חדש שיצטרף לבנק, מאוד חשוב לו לעשות לו, זה נקרא חוויית אונבורדינג טובה, בהתאם לשירותים שהוא נרשם. אז הוא מכין תבנית לנושא הזה. משכנתאות, זה נושא שהוא מאוד רלוונטי לרוב האנשים, אז הוא מכין תבנית שנותנת לך סטטוס המשכנתא השנתי שלך.
והלוגריתם שלכם בעצם לוקח את כל הדברים האלה והופך אותם לסרטון?
נכון, בצורה אוטומטית, על סמך חוקים שהכנסנו כחלק מהטמפלייט, וזה בעצם די תחליף.
כלומר, הוא גם שם לו את הדמויות וכל זה?
הוא שם לו את הדמויות, הוא יכול לתת לך את התמונה של הבנקאי שלך.
יש לי שתי שאלות לסיום. אני אתחיל מהבנק דווקא, אוקיי? כמה הם מפחדים משימוש בדבר כזה?
אז כשהתחלתי, כשהקמתי את החברה, יצרתי קשר עם כמה בנקים גדולים, והם אמרו מצטערים, יש כאן בעיה עם לספק נתונים אישיים, ובכלל להוציא אותם לענן, וזה לא בשבילנו.
אוקיי.
מאז התקדמנו כמה שנים, הקורונה אפילו האיצה את המעבר הזה.
לדעתי היית צריך לפתוח בנק משלך כדי להראות שהדבר הזה עובד.
והיום אנחנו נמצאים בעולם אחר. אז אני יכול לספר שבארצות הברית אנחנו עובדים היום עם 4 מתוך 5 הבנקים הגדולים, וזה כבר הפך להיות הדרך המועדפת עליהם לתקשורת.
עכשיו שאלה שכל בעלי חשבונות הבנקים מתקשרים, שואלים, שולחים לי הודעות לשאול אותך, כמה זה עולה להם בעמלת השורה?
זה לא עולה ללקוח.
תעשה לי טובה בחייך, זה דמי ניהול. זה לפחות עוד אגורה בדמי ניהול.
כן, האמת שבינתיים לא, אבל
לא, ממש לא.
אני, כשאני חושב על זה, כמה בנקים וכל החברות האלה עדיין משלמות בשביל לשלוח לי מעטפות עם מכתבים שאף אחד לא קורא, אז אני מנסה להוריד את העלויות במקרה הזה.
כלומר, אתה חושב על יערות הגשם.
על יערות הגשם ועל כל הניירות שאני זורק לפח, כי אני לא פותח אותם כבר יותר.
אוקיי. החזון שלך? כלומר, הדבר הבא?
לא, החזון שלי זה שהווידאו למעשה עובר עכשיו עוד מהפכה, ומלהיות משהו שאני רק צופה בו, בעצם הווידאו הופך להיות אפליקציה אינטראקטיבית, שחלק מהנתונים אני מספק לך בזמן אמת, והווידאו גם משתנה בזמן אמת.
במילים אחרות, VR, אני נכנס לבנק הווירטואלי, עושה את הפעולות, צועק על הפקידה, על הפקיד, ומקבל הלוואה.
לא, האמת שהווידאו משתלב היטב גם בעולמות החדשים של המטאברס ושל הווירטואל ריאליטי, וזה הדבר היפה בווידאו, הוא חי בכל סביבה, הוא חי בתוך אפליקציה, הוא חי בתוך ובסייט, הוא חי בתוך המטאברס, וזה מדהים.
זה עובד. דני קדש, כמו שפתחנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, הוכחנו את זה, אני חושב, נכון?
בהחלט, תודה רבה רמי.
תודה רבה לך.
נהניתי.
שלום פרופסור נועם שומרון מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
שלום.
ואנחנו נפגשים בכנס שנקרא Medicine 2042 לחידושי רפואה או לרפואה מתקדמת, והחידוש שלך, אתה אומר אפשר לגלות סרטן עוד לפני שהוא בדרך להרוג אותנו.
נכון.
אתה רוצה להגיד איך או שאתה רוצה שאני אשאל איך?
אני מוכן להרחיב.
אוקיי, אתה יודע מה? אז אנחנו נעשה את זה כמו שאני עושה תמיד. זה נובע ממחקר. מה ניסה לגלות המחקר הזה?
אז המחקר שלנו בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב מתבצע על ידי סטודנטים וסטודנטיות מבריקים. אנחנו לקחנו מכשיר שיודע לקרוא DNA, לקרוא את הרצף הגנטי, והשתמשנו בכוח מחשוב מאוד גדול, וביכולת שלנו להפעיל את דטקציה, את ההסתכלות פנימה לתוך הדם שלנו, ולחפש שם שאריות או סימנים מאוד מאוד קטנים לתחילתה של מחלה.
אז בואו נגיד, אם אני יכול לעשות לעצמי בדיקת דם, כמו לגילוי סכרת לצורך העניין, אני יכול לראות על הנייר הזה שעושה את הבדיקה, אם אני גם חולה בדברים אחרים, אולי אפילו בסרטן?
אז זה לא הנייר, אבל זה כן בדיקה הרבה יותר פשוטה מהבדיקות כיום. אז איך אפשר לגלות סרטן היום? נניח שיש איזושהי הרגשה של גידול או חשש לתאים בתוך הגוף שגדלו מעבר למה שהם צריכים לגדול, אפשר לעשות שיטות הדמיה שונות, CT, MRI, אפשר לקחת ביופסיה, לוקחים ובודקים את זה במעבדה. אנחנו חשבנו על שיטה אחרת, מכיוון שהדם שלנו זורם בכל הגוף, ואוסף חתיכות קטנות מכל התאים שלנו. יש שם גם חתיכות קטנות של החומר התורשתי של ה-DNA מתאים בריאים, וגם טיפה, ממש טיפה, מתאים חולים.
אוקיי, זאת אומרת, אתה מסתמך על יכולת ה-DNA שלי, לזהות דחייה של תאים אחרים, שלא קשורים, שקשורים בצורה זו או אחרת לגוף, אבל הם מתפתחים בצורה לא טובה.
לגמרי, יש תאים בגוף שלנו שמפתחים בצורה לא טובה. הגוף שלנו בדרך כלל יודע להיפטר מאותם תאים.
אוקיי.
ולחסל אותם, או לתת להם הוראה למות. אבל אם הם לא מתים, והם מתחלקים מהר, אז הם משחררים חתיכות קטנות של החומר התורשתי, ובתוך החומר התורשתי הזה יש שם את הסוד, את הסוד איך התאים האלה השתנו, איך ה-DNA שלהם, החומר התורשתי, שינה את האותיות. ואם אני אקח בדיקת דם ואשתמש בשיטה מאוד מאוד רגישה לזהות את השינויים המאוד מינורים האלה, אני יכול להקדים את הזיהוי לפעמים אפילו בכמה שנים.
שאלת המחקר. אתם, או שאתה, באת ואמרת, אני רוצה למצוא שיטה הרבה יותר מהירה ומקדימה לגילוי וזיהוי?
אני אגיד לך, חושבים שהמחקר במעבדה הוא מסודר, שמישהו בא בבוקר ואומר, אני רוצה לבדוק את זה, ואחרי שנה הוא מאשש את זה או שולל את אותה השערה.
או שלא.
זה יותר מתרחש במין בליל של רעיונות. אז מישהו בא ואמר, תראו איזה מכשיר מגניב שיכול לקרוא דיני מהר, וזה שישב לידו אמר, אני יודע לעשות כוח חישובי ולהשתמש ביכולות מחשוב מאוד מתקדמות, ואדם שלישי אמר, רגע, בואו ננסה לפתור בעיה שקיימת היום, ואני בכלל ביקרתי בבית חולים, ודיברתי עם כמה רופאים, אמרתי להם, איך אני יכול לעזור לכם לקבל החלטות טוב יותר? כשישבנו ביחד, כל אחד הציע את הרעיון שלו, וביחד אמרנו, רגע, אם נחבר כאן את כל החתיכות לגו האלה, של כוח מחשוב מאוד גדול, וסנסיטיביטי, רגישות מאוד גבוהה, לזהות מוטציות ב-DNA, והצורך של הרופאים, נחבר הכל ביחד, ונקים את הפרויקט הזה.
כלומר, זה המעיין, ועכשיו תשאב מתוך המעיין את השאלה עצמה.
השאלה עצמה, האם אפשר לסייע, לקבל החלטות טוב יותר, בזיהוי מחלות מוקדם, מכיוון שזיהוי מוקדם זה שלב קריטי, בהתגברות על המחלה.
ואנחנו מדברים על מחלות סרטניות.
במקרה הזה זה מחלה סרטנית, כן.
אוקיי. זה מחלה סרטנית של סרטן מוצק? כלומר, של סרטן גידולי או של סרטן מתפשט כמו לוקמיה, דברים כאלה?
אז זה יכול להיות גם וגם. במקרה הזה אנחנו רצינו לקחת חתיכות מסרטן מוצק שגדל באזור מסוים בגוף, ושהוא אי אפשר לגלות אותו בשיטות של אימג'ינג, של דימות, מכיוון שהוא קטן יותר, אבל עדיין הוא שובה ומשחרר חתיכות DNA.
שמערכת החיסון לא מתגברת עליהם.
שמערכת החיסון לא מצליחה לחסל אותם, וזה אומר שזה עלול להתפתח למשהו מתקדם יותר.
שדה מחקר שאתה מנסה לבדוק, זה אנשים שכבר זוהו כמכילים גידולים, או שאתה מחפש ממש מערך ביקורתי שונה לחלוטין, שיש בו אפשרות שכן, אבל גם אפשרות שלא?
אז בניסויים שלנו אנחנו תמיד מתחילים מהמקרים הקיצוניים, כי זה קל לנו יותר לזהות את זה.
כלומר בן אדם שכבר יש לו.
שיש לו סרטן, ואחרי זה אנחנו אומרים, בוא נלך אחורה. אם הסרטן הוא בשלב 4, בוא נראה אם אפשר לזהות שלב 3, 2, 1, אפילו שלב 0. אז אנחנו מאוד מתאמצים, כמובן, להגיע לשלבים כל כך ראשוניים, שאותו אדם עדיין לא חש באיזושהי בעיה בגוף שלו, וגם הדימות לא מצליח לזהות את זה.
אתה לא עלול להתקל כאן במרכיבי התורשה שאומרים לך, תראה, הבן אדם הזה, יש סיכוי שהוא יישא סרטן מתישהו בגלל שיש את זה במשפחה שלו?
כן, אז אנחנו יודעים לחלק את זה למוטציות שנקראות ג'רמליין, לעומת מוטציות שהן סומטיות.
אוקיי.
הג'רמליין זה תאי הגזע שנולדנו איתו, באמת עובר מדור לדור. ומוטציות שאנחנו צוברים לאורך החיים, הן נראות שונות, לא רואים אותן ב-DNA שנולדנו איתו, ואנחנו יודעים להפריד בין השניים.
ואז מה אתה מחפש?
אני מחפש, האמת היא שאני עוד לפני כן אני יכול להגיד שאני מלמד את המכונה בשיטה של בינה מלאכותית, איך נראה ה-DNA של אדם בריא, ואיך נראה...
לימוד מכונה כזה.
נכון, לגמרי, okay. בבינה מלאכותית, איך נראה אדם במצב בריא, במצב של מחלה. כמובן לא בודקים את זה על אדם אחד, אני מלמד, לוקח הרבה מאוד אנשים בריאים, והרבה מאוד אנשים חולים, מראה את זה למערכת מחשב שלי, ואומר, אוקיי, המחשב צריך עכשיו ללמוד, להפריד בין שתי הקבוצות. Mm-hmm. זה החלק של הטריינינג. אחרי שאני מסיים את האימון הזה, אני הולך לשלב של הטסט, של הבדיקה.
Okay.
בבדיקה אני אומר, אוקיי, מחשב עכשיו למדת, בוא תצליח להפריד את זה בצורה מספיק טובה. אני יודע את התשובות, אבל קודם אני רוצה לראות אם ההפרדה מתבצעת בצורה משמעותית.
כשאתה עושה את זה, אתה מייצר מערך של יכולת הסתכלות על הדגימה שאתה לוקח, או שזה, או שאתה מעביר את זה נניח דרך מערך ספקטרלי שמאיר לך באיזשהו מקום, ואז לפי שינויים בגלים אתה יכול לזהות את מה שקורה שם?
אז זה לא גלים, אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים קוראים לזה קופסה שחורה. כן, זה קופסה שחורה כי אני לא לגמרי יודע מה מתרחש בתוך המוח של המחשב. ברגע שאני אומר לו, תלמד, כך נראה חולה, כך נראה בריא. הרבה מאוד חולים, הרבה מאוד בריאים, ועכשיו תפעיל.
אני לא שם, פרופסור שמרון. אני במקום אחר. אני בשאלה האם מה שמסתכל על הבדיקה, הזאת, זה העין, העין אנושית, או עין כזאת שמסוגלת לזהות שינוי בגלים, וכך לזהות את הצבעים, ובהתאם לזה להוציא מסקנות.
אז אתה תרגמת את זה לגלים וצבעים? זה יכול להיות גלים וצבעים, mm-hmm. כן? זה לא עין, זה לא עין אדם שמסתכלת, אלא זה העין של המחשב. העין של המחשב רואה okay. גלים, מספרים, אותיות,
כלומר,
רואה דברים שונים.
כלומר, אם מצליחה להבחין בתמהיל שונה של אדם?
כן.
אוקיי. Okay. איך היא עושה את זה? פשוט בהסתכלות או שאתם מעבירים את הבדיקה דרך... מסנני אור או משהו כזה?
אז אנחנו לוקחים את הדם, משם mm-hmm. אנחנו מפיקים משהו ביולוגי אמיתי, חתיכות, באמת חתיכות כימיות של די-אן-איי, mm-hmm. אנחנו קוראים שם את האותיות, אז יש לנו בליל של אותיות, מבחינתך זה יכול להיות 0 ו-1, המון המון 0 ו-1,
כן.
אז יש קבוצה גדולה עם המון 0 ו-1, mm-hmm. וקבוצה שנייה עם המון 0 ו-1.
קצת פשטני להשתמש בשיטה בינארית, זאת אומרת, האם יש כזה והאם יש כזה, כי יכול להיות שגם יש משהו אחר שהמכונה לא מכירה.
נכון. אני יכול להגיד לך שהמכונה לא אכפת לה אם היא מכירה את זה או לא. המכונה mm-hmm. רואה ענן של מידע,
okay.
מנסה לחצות קו באמצע ואומרת, כאן משמאל זה חולה, כאן מימין זה בריא. Mm-hmm. הרבה פעמים זה לא הפרדה של 100%. דיברנו על ענן, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז ההפרדה היא לא 100%. מותחת קו, אתה רואה שיש התחמקות שלפעמים אתה מגדיר אדם שהוא חולה והוא לא חולה, אתה מגדיר אותו בריא והוא לא בריא, יש false positive ו- false negatives, ואנחנו okay. בודקים את היכולות לנו לאורך הציר הזה.
זאת אומרת, היא יכולה לראות, המכונה הזאת יכולה להבחין בדם שיש לו, או בדם או ב-DNA שיש לו שינוי מהתפיסה הרגילה שלה, ממצב רגיל. אבל אז זה אומר שהיית צריך כבר לפני, בוא נגיד, לפני שאתה מבצע את הבדיקה הזאת, היית צריך לעשות לו בדיקת בקרה קודמת, לפחות בתקופה של 3 או 4 שנים, מוקדם יותר, כדי לייצר השוואה.
אוקיי, אז זה ניסוי מצוין. אם אני הייתי יכול לקחת בדיקת דם לכל אזרחי ישראל כל שנה, הייתי יודע מה הבסיס, מה הבייסליין.
בוא נלך למכונת זמן. עכשיו תבנו מכונת זמן, אתה אומר, כן.
אבל אנחנו עושים תרגילים דומים. אנחנו עובדים יחד עם פרופסור נדיר ארבר, במרכז למניעת הסרטן, בבית חולים איכילוב. במרכז רפואי סורסקי, הם עוקבים שם, יש להם שם מאגר מידע של 30,000 איש. 30,000 איש בריאים שמגיעים פעם בשנה לביקורת ולוקחים להם בדיקת דם.
אבל זה 30,000 איש יש סיכוי? כלומר, יש להם איזשהו מדיד תורשתי במשפחה?
אז לכל אחד יש... לא, אלה אנשים בריאים. לכל אחד מאיתנו, ברור. כל אחד מאיתנו נושא מוטציות.
אוקיי.
טוב, אוקיי? אז כולנו חולים באיזושהי מידה או קרובים לאיזושהי מחלה באיזושהי מידה על בסיס ה-DNA שלנו. זה הבסיס.
Okay.
משם אנחנו שואלים מה מתקדם משם הלאה. מהן המוטציות שאנחנו צוברים לאורך החיים שלנו שיכולים להוביל למחלות שונות.
אוקיי, okay. זה אומר שאם אתה בודק, אם אתה מנסה לייצר מאגר מידע, כן, לתקופות יותר מאוחרות, אתה אומר לכל בן אדם כדאי שתהיה איזושהי בדיקת DNA. אבל יכול להיות שאתה יכול להשתמש כמו ששאלתי לך מקודם, בבדיקה השגרתית שהוא עושה פעם בשנה, פעם בחצי שנה או משהו כזה, ואז לפי התוצאות משם לנסות להשליך על זה, על מה שאתה רואה עכשיו?
כן.
אוקיי.
אנחנו רוצים בסוף שבדיקות שגרתיות שעושים פעם בשנה בלקיחת דם.
אני שואל אם עכשיו זה אפשרי. זאת אומרת, אם אתה תבדוק אותי, ואני לא נתתי לך דגימת DNA לפני 3 שנים, אבל אתה יודע שבתיק שלי, בקופת חולים, יש מין דבר שכזה.
זה אפשרי, כי אני יכול לשוות אותך, נקרא לזה הממוצע באוכלוסייה.
אוקיי.
אני יודע איך נראה דם ו-DNA של אדם ממוצע באוכלוסייה, ושמגיע אדם שיש פה איזשהו התפתחות של גידול, לא תאים שצברו מוטציות, אני אראה את הפיק הזה, את הקפיצה הזאת בגרף אני אראה, המחשב יגיד לי, אופה, יש כאן משהו שונה, זה מימין לקו ולא משמאל לקו, זה מעל הגרף ולא מתחת לגרף, שים לב לאותו אדם, יכול להיות שמתפתח משהו.
נועם, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
זה יכול להיות לסרטן, אבל זה גם יכול להיות למחלות אחרות?
לגמרי.
כמו?
מחלות נוירונליות. כאשר המוח מתחיל להידרדר.
אלצהיימר וכאלה?
לדוגמה, כן. Okay. כאשר המוח מתחיל להידרדר ותאים מתחילים למות, גם הם משחררים DNA.
זאת אומרת, הרופאה שלי תדע על אמנזיה אם אני מתחיל ללקוט בה עוד בכלל לפני שהיא התחילה להתפתח?
זו המטרה, אנחנו מקווים באמת שזה יצא לפועל.
עכשיו, כשאתה מייעד את הבדיקה הזאת, לאיזה רמה, זאת אומרת, זה יכול להיות אצלי בנייד, בטלפון, במחשב, או רק למרפאה שלי, או אפילו לא ורק לרמה גבוהה, כמו בית חולים, מרכז רפואי או משהו כזה.
אוקיי, זה כבר החלטה אסטרטגית, כלומר, מי רואה את זה? משרד הבריאות, קופת חולים, הרופא,
הרופא? אני שואל אותך, לאן אתה מייעד את זה?
לאן אני מייעד? אנחנו באקדמיה מפתחים את הטכנולוגיות האלה, אנחנו חושפים אותם לעולם, ואז יש איזושהי החלטה.
פרופסור, אתה מקודם ציינת שאחד מכיר את זה ואחד מכיר את זה, ובא אחד ואמר, אוי, אני מכיר מכשיר שאפשר לבדוק איתו DNA. זה לא, בדרך כלל זה לא מכשיר שאתה קונה אותו, אתה יודע, ב-eBay או ב-AliExpress או משהו כזה. אתה צריך, זה משהו אחר. אבל הוא קיים. אז לאן לדעתך הדבר הזה יהיה מיועד? אני מניח שלא לכל אחד.
אוקיי, אז הכנס הזה נקרא 2042, אז ב-2042 זה יהיה לכל אחד בבית.
מה אתה אומר? ואיך אני אראה את זה? אני אכנס פתאום ואז מישהו יצפצף לי ויגיד, אופה, עברת ליד מקום שממנו אתה עלול לספוג מחלה מסוכנת?
תראה, אנחנו כמעט ראינו את זה בקורונה, לא? ביקשו מאיתנו להפעיל אפליקציות שיזהירו אותנו מאנשים במקומות שיש בהם מגפות.
נדמה לי שקורונה זה מחלה שהיא די קלה לאיתור היום. אוקיי, סרטן?
סרטן הולך, המחקר בסרטן מתקדם עקב בצד אגודל, אבל יש הרבה צעדים והרבה אגודלים, ולכן אנחנו מתקדמים בסרטן. יש כבר זיהוי מאוד מתקדם בסרטן.
כי אם אתה שם לב, אני מנסה להבין מה החזון שלך. מה החזון שלך בתור אדם שתורם לבריאות העולמית, כדי, אוקיי, זיהית מהר את הסרטן, אבל אתה צריך להביא את היכולת זיהוי הזאת למקומות, בוא נגיד, הרבה יותר ממרכזים רפואיים או המרפאה, okay. כי זאת, נדמה לי שזאת מחלת המאה האלף השלישי.
אוקיי, okay. אז שאלת על חזון, אני אענה לך. סרטן, קובץ המחלות שנקראות סרטן, יהיו מחלות כרוניות שנחיה איתן בשלום.
ניתנות לטיפול.
ניתנות לטיפול, אפשר יהיה לחיות עם זה, יש גידול. הגידול, אנחנו נייצב אותו במקומו, לא צריך להסיר אותו. אפשר יהיה לחיות עם סרטן בגוף, כמו שאנחנו חיים עם חיידקים בגוף עכשיו. אתה יודע, בעבר, אם חס וחלילה מישהו היה לו זיהום, היו קורטים את אחד הגפיים, כי אפשר היה לטפל בזה לפני 100 שנה. זה נשמע טיפשי היום, נכון?
אבל יש פה סוג של התנאיה, בתנאי שנזהה אותו קודם.
בתנאי שנזהה אותו, נבין אותו, ונדע לשלוט בו. 3 שלבים.
פרופסור נועם שמרון מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, אנחנו נכונים לשבת בשעות, ואני יוצא ממך, איך אתה בודק, איך אתה עושה את הבדיקה הזאת, אתה זה, אבל זמננו קצר, נסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה.
But what I got is greater than anything you've ever seen, if you know what I mean. I've got the living water, I promise you never thirst again. 6 days for the banner, eat it before it's too late. There's been something on my mind, I've gotta let the whole world know. For so long I've been walking blind, I'm so glad now, 'cause I can see His mercy went before me. Least I can do is to sacrifice myself. I ain't got no money, but what I got is greater than anything you've ever seen. If you know what I mean, I've got the living water, I promise you'll never thirst again. 6 days for the planner, eat it before it's too late. No fancy clothes, 'cause all I need is you in my life to give me peace of mind. Shalom is hard to find in the midst of unrighteousness.
אני אנסה להגיד את זה, בסדר שלומי? יופי, שלום לך קודם כל.
שלום, שלום לכולם.
חברת BTB, בי דה בנק.
נכון.
אמרתי נכון?
נכון מאוד,
בי דה בנק.
אנחנו מציעים לציבור לעשות מה שהבנק עושה. הציבור מסתכל כל פעם, כל רבעון, אנחנו רואים
ש... אתה יודע מה שלומי? אתה תכף מרחיק לי את המאזינים, אומרים, מה אתה מדבר איתנו על בנקאות? עזוב, זה משעמם.
האמת שאתה צודק, אבל הפכנו את זה למאוד מעניין וקל.
אוקיי.
כלומר, כל פעם אנחנו רואים שבנקים מפרסמים דוחות. כל רבעון הם מרוויחים יותר מהרבעון הקודם.
כן.
למה?
אנחנו פריירים.
נכון, הציבור שם כסף בבנק מבלי לחשוב. הוא משאיר את הכסף שלו מבלי שהכסף מקבל ריבית.
אוקיי.
כאשר מצד שני, הבנק לוקח את הכסף הזה, מבלי שהוא נותן ריבית לציבור, הוא את הכסף נותן כהלוואות, מרוויח את כל הריבית. וזו העוצמה של הבנק, היכולת לקבל מהרבה אנשים הרבה כסף ללא הגבלה ולעשות איתו מה שהוא רוצה.
אוקיי.
אנחנו מציעים לציבור לשים פה את הכסף, בהנחה שאנחנו בעיני הציבור, וזה מה שהצלחנו לבסס, גוף מאוד מקצועי, מאוד יעיל, מאוד טכנולוגי, שיודע לאתר לווים, לחתם אותם, לנהל את ההלוואות, לגבות אותן, להביא את הריבית. כל הריבית מקבל הציבור. אנחנו כבר 8 שנים נותנים ללקוחות שלנו כמעט 7% ריבית באופן שנתי, כאשר הכסף שקוף, נזיל, עם אזור אישי, טכנולוגי.
אני רוצה לראות את חליפת הגזייה הזאת שאתם הולכים איתה. תראה, אמרתי שאנחנו פריירים. ואתם, זאת אומרת, מה שישראלי בדרך כלל מחפש זה לדפוק את המערכת. ואתם הצלחתם, אתה יודע מה, לא לדפוק את המערכת, אלא לנצח אותה. אני טועה בגדול.
אני חושב שתמיד, המומנטום זה הדבר החשוב ביותר. באמת ההערה שאנחנו מקבלים תמיד זה שאנחנו לא מאוד ישראלים, כי כולם פה מרוויחים ואף אחד לא נדפק, מה שנקרא.
אוקיי.
הייתה ועדת שטרום, הייתה רפורמה מאוד חשובה, שהעיקר היה נושא תחרות באשראי. היה שר אוצר שזה היה מאוד חשוב לו, כחלון. וכשאנחנו רצנו אליו עם הרעיון לחוקק חוק שיקים גוף ישראלי שנקרא פלטפורמה לתיווך באשראי, ויאפשר לנו להפגיש בין הכסף של הציבור לבין מוצרי הלוואה שאנחנו מייצרים. אנחנו מייצרים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, מאפשרים להם לצמוח באופן שהוא מאוד disruptive. אנחנו חושבים מאוד שונה מבנק בהקשר הזה, בתנאי כמובן שהפעילות העסקית והעסק הם נורמטיביים, וככה אנחנו מצליחים לייצר את המפגש הזה.
בוא נדבר על המחקר שאיתו הצלחתם בסוף לייצר את הכלי הזה שבמרכאות דופקים את המערכת איתו, בסדר. ממה התחלתם? כלומר, שאלת המחקר, מה הייתה?
קודם כל רעיון, כמו כל מחקר.
רגע, רעיון זה, איך אומרים, זה פתרון שמחפש בעיה, בדרך כלל לא ההפך. אבל ממה התחלתם? כלומר, מה אתה שאלת את עצמך? בלילה שבו נכנסת לשירותים באמצע הלילה ואמרת איך אני יכול לעזור למשקיע הקטן הישראלי.
אז קודם כל דווקא השאלה התחילה הפוך. השאלה התחילה גם אני וגם אלון קאץ שביחד הקמנו את BTB. השאלה ששאלנו את עצמנו היא איך יכול להיות שעסקים קטנים ובינוניים בישראל לא יכולים לצמוח ולקבל אשראי. למה?
זאת שאלת השראה, זה לא שאלת מפתח.
זו שאלת מפתח משום שאתה אומר אני אספק את הפתרון. אני אתן לעסקים האלו הלוואות גדולות לתקופה ארוכה, שזה מאתגר את כל הפרדיגמות הכלכליות. כלומר, כל כלכלן יבוא ויאמר, ריבית לעסק קטן קשה לחתם אותו. עסק קטן מחייב ריבית גבוהה. עסק קטן מחייב חשיפה נמוכה. עסק קטן מחייב תקופת אשראי קצרה. ואנחנו לקחנו את כל זה ואמרנו, לא, עסק קטן צריך הרבה זמן להחזיר את ההלוואה, כדי שיהיה לו תזרים קל.
אוקיי, זאת הנחת יסוד. בסדר? עכשיו צריך למצוא את הדרך.
נכון.
אוקיי. אז סביבת המחקר, מה הייתה ארגון בעלי עסקים של אביר קארה, של, אתה יודע, עסקים קטנים או השולמנים?
לא, אנחנו התחלנו עוד הרבה קודם, אנחנו ב-2014 התחלנו.
כלומר, השולמנים נולדו אצלכם איפשהו.
לא, אנחנו פשוט ילדים להורים שיש להם עסקים קטנים ובינוניים. ואנחנו רואים שמי שיש לו עסק קטן ובינוני, הוא בדרך כלל רותם את כל המשפחה לפעילות העסקית.
נכון.
בשונה מחברה ציבורית למשל, שיש הפרדה משמעותית בין בעלי המניות או נושא המשרה לבין החברה, או כל גוף עובד בבנק, הוא לא קשור באמת לבנק, הוא עובד בבנק, ואם לבנק קורה משהו, הוא יחפש עבודה אחרת. כשאתה עסק קטן ואתה בעלים של עסק קטן, מאוד חשוב לך לשלם לספקים, המוניטין שלך, הלקוחות שלך, ולא משנה כמה העסק מצליח, ואם אתה מנכ״ל או מנכ״ל מאוד מצליח, או איך שתכנה את עצמך.
טוב, עדיין סביבת המחקר היא אזור בעלי עסקים הקטנים והבינוניים.
נכון.
בסדר? אוקיי, הלכת אליהם וחקרת משהו? חקרת איך הם מתנהלים?
אז קודם כל אנחנו גדלנו שם. אז
לא, זה בסדר, אבל אז כשאתה נכנס מבפנים, אתה לא רואה את השוליים, אז יש שם בעיה, קודם כל להקיף את זה.
לא, ואז אתה יוצא ומסתכל, ואתה אומר, רגע, קודם כל אני מתחיל לראות דוחות של המדינה, ואני בעצם רואה, גם המדינה מציינת, גם משרד הכלכלה, גם משרד האוצר, יש מחנק אשראי, הם לא מקבלים אשראי, הם לא יכולים לצמוח. כלומר, ואז אנחנו מחפשים את הפתרון. לנו יש גישה אחרת או ראייה אחרת לבעיה הזו, הפתרון יהיה כסף.
דבר עליה.
אנחנו נשכנע את הציבור שהכסף שלו יממן את הפתרון של הבעיה הזאת, כאשר הציבור יקבל באמת את הנושא הזה שזה, אנחנו עושים את זה במקצועיות, מומחיות, עם מודלים טובים, ומייצרים אמון על פני זמן.
אתה צריך כאן ליצור קופסת עוגיות לכל כך הרבה אנשים, ויותר מזה שהמוצר שבתוך הקופסה יהיה כל כך טעים שכולם ירצו לנגוס בו.
זה המצב. המוצר הוא גאוני.
לא, שלכם.
זה נכון, וזה המצב. אנחנו הצלחנו לייצר, קודם כל אמרתי, התנאי לדבר כזה הוא חקיקה, רגולציה, רישיון ופיקוח.
אבל שלומי, איפשהו צריכים להיות לזה מרכיבים, כי אמרנו מקודם, אתה מוכרח לזה איזשהו גב כלכלי כל כך יציב, ואתה פה נשמח על גשר תאילנדי. זאת אומרת שהוא בנוי מפסים פסים. הוא לא יכול להיות כל כך חזק. אתה מוכרח להפוך אותו לחזק.
כל רעיון גדול מתחיל בצעד קטן. אז קודם כל זה נכון. היום אנחנו כבר אחרי 1.6 מיליארד, 1.6 מיליארד, שכבר נתנו כהלוואות לעסקים.
כמה עסקים?
היום...
לא, זאת אומרת, מכמה כמה בעלי עסקים הצטרפו? זה יותר חשוב נראה.
יש לנו היום יותר, יש לנו פה עשרות אלפי בעלי עסקים שעברו חיתום, ויש אלפי עסקים שיש להם הלוואות מנוהלות פה.
איגדת אותם ביחד?
לא, לא, כל אחד פונה בנפרד. אנחנו בעצם ייצרנו פלטפורמה דיגיטלית, יש לנו בעצם אתר אינטרנט שיכול להיכנס...
אבל אתה מוכרח לצלוח את ההסדרה, זאת אומרת, יש לך רגולציה, עסק מגודל מסוים לא יכול לקבל חיתום ברמת אשראי של כל כך הרבה, כמו שאתה מדבר עליה.
וזה ההצעה שלנו. ההצעה שלנו היא למעשה כל עסק שקיים שנתיים לפחות, יכול לפנות ל-BTB, ואנחנו הצלחנו לייצר מערכת טכנולוגית שעושה לו חיתום.
רגע, אתה צריך למשוך את דירוג האשראי למעלה מבחינתו, כדי שהוא יוכל מבחינה מעשית לקבל את החיתום.
אז אנחנו לא התייחסנו לדירוג אשראי שהוא אקסוגני. כלומר, אנחנו באנו ואמרנו, מבחינתנו, המערכת הכלכלית הקיימת לא מסתכלת נכון על עסקים.
הבנתי, אוקיי.
ואנחנו נעשה את ההסתכלות אחרת. לכן אנחנו נבנה מערכות, נבנה סטטיסטיקה, ניתן הלוואות, ואנחנו נסתכל על הפרמטרים שלנו. למשל, עסק שקיים שנתיים לפחות, לא פחות מזה, יכול לקבל הלוואה ב-BTB פעם אחת.
מקודם שאלתי אותך לגבי הצעת הערך, אוקיי? אז עכשיו יש לך פה, יש לך כאן סוג של משולש, שבנוי פעם אחת על אשראי שלכם, פעם אחת על אמון שנותנים בכם, אבל פעם שלישית, כלומר, הקודקוד השלישי זה האמון שאתם נותנים ללקוח, נכון?
בעסקים,
הוא נכון. הוא מוכרח להיות יציב.
הוא מאוד יציב. אגב, אנחנו מוכיחים את זה 8 שנים. שיעור הדיפולט ב-BTB הוא מאוד מאוד נמוך, אחרי ריקאברי. כלומר, אנחנו יודעים לתת הלוואות טובות מהמערכת הבנקאית. היום עובדתית, תיק האשראי של BTB הוא תיק האשראי העסקי הגדול ביותר מחוץ למערכת הבנקאית.
אני מסתכל על התיק של הלקוח. מה אתה מחפש שם כדי להגיד, אוקיי, לשלומי, לשותף שלך ולעוד כל אנשי החברה. חבר'ה, זאת הדוגמה של לקוח שאנחנו יכולים לעבוד איתו. מה יש לו? או בוא נגיד, מה אסור שיהיה לו כדי שאתה תיקח אותו?
אתה מדבר על העסק או על המשקיע?
לא, על העסק, על העסק. אני בא כרגע מנקודת המבט של העסק.
אז העסק חייב, כמו שאמרתי, קודם כל לפעול לא פחות משנתיים, כדי שיהיה נתונים לבדוק. שתיים, הוא חייב להיות מאוד נורמטיבי. כלומר, אנחנו, כמו שחשבנו על האוכלוסייה הזו שהיא נורמטיבית, היא אכן חייבת לקיים את התנאי. יש עסקים שהיו להם בעיות כלכליות בעבר, הם פחות מעניינים אותנו. עסק שיש לנו, לנו יש טכנולוגיה שברגע שמישהו מקיש את תעודת זהות שלו או חטפי שלו, אנחנו יודעים לבדוק את ההתנהלות העסקית שלו.
כלומר, אתה מראש אומר לבעל העסק, אתה חייב לוותר על החיסיון, כמו שמוותרים על החיסיון הרפואי שלך,
בהחלט.
על הכל.
אנחנו,
אוקיי.
בהחלט, אנחנו בנינו מערכת אנליזה שהיא דומה מאוד ל-MRI.
תן לי רגע להיות מניאק. בסדר? כמה המשטרה משתמשת בכם כדי בכם כדי לאתר עבריינים?
אנחנו לא מצוטטים.
לא, זה בסדר, אבל אתה מסתכל על הדוחות, אתה מוכרח לדעת לקרוא אותם.
נכון, אבל זה נעשה מרצון, זה נעשה בידיעה ובהסכמה.
עזוב, מרצון, אתה יודע, גם הרצון תמיד יש לו את השער הקטן הזה שמוביל לצד השני של ה...
מוסכם, אבל זו הצעת ערך, כמו שאמרת.
הבנתי אותך. אוקיי, בסדר. נלך משם. יאללה, בוא נמשיך. ברגע שאתם מגלים שלא מגלים, אתם מזהים ביחד עם בעל העסק שהוא עומד בתקנים, מה אתם מציעים לו בתור התחלה? אתה יודע מה, בוא נלך על טסט קייס. קח מה שאתה רוצה, נניח קונדיטוריה פוני, אתה מכיר את קונדיטוריה פוני?
במקרה לא, אבל קונדיטוריה אני מכיר.
קונדיטוריה, קח קונדיטוריה, לא משנה מה, תגיד לי מה אתה, איך אתה מייצר לו תנאים לקבלת אשראי ברמה שהוא צריך כדי להתפתח לצורך העניין.
הוא צריך, כמו שאמרתי, אני עושה בדיקה דיגיטלית עליו, אני רק בודק שהוא נורמטיבי. כלומר, הוא לא הסתבך בעבר, הוא באמת אדם שרוצה לפרנס, להתפרנס ולהצליח.
רגע, גם אם הסתבך בעבר, אז יכול להיות, אתה צריך שיהיו לו שנתיים ישרות כאילו?
לפעמים גם יותר, תלוי איזה סוג של הסתבכות. אם זה הגבלה חמורה בחשבון, אז זה יותר מ5 שנים.
כלומר, יש לך אקסל של...
לא, זה תנאים שאנחנו קבענו שהם דיגיטליים.
ברור, אקסל של תנאים.
נכון, זה לא אקסל, זה תוכנה דיגיטלית שאנחנו פיתחנו, שברגע שהוא מקיש את הפרטים שלו, היא יודעת לעשות צריקה ברשת, יותר מ-27 כללים שאנחנו הגדרנו אותם, שאם הוא מפר אחד מהם, אז הוא לא יכול להיות לווה ב-BTB. אם הוא מקיים את כולם, אז אין שום בעיה, מתקדמים כבר לאישור עקרוני ברגע הראשון, להלוואה עד 1,000,000 שקלים. עד 8 שנים, שזו הלוואה שאין אותה בשוק בכלל. בריבית חד ספרתית גם. אז אנחנו בעצם רואים את ה...
אמרת ריבית חד ספרתית. מישהו מרוויח פה.
בהחלט.
מי זה?
הציבור.
אז זה לא ריבית. זה, למה? כי משום שריבית זה, זה כדי שהבנק יוכל לתפעל את עצמו, בין היתר. אז איפה, איפה, על מה?
כשהציבור עושה השקעה, למשל השקעת אג"ח, למשל שהוא סוגר, היום הבנק מבטיח לציבור 0.1 או 0.3, תלוי כמה אתה יודע לנהל משא ומתן, ריבית על הפק"ם. כשאתה נותן השקעה באגרות חוב, אתה מקבל 3%, 4% על איגרת החוב. אז אנחנו יודעים לתת למשקיעים שלנו, אנחנו ייצרנו להם מוצר שהוא הרבה יותר מפוזר מאיגרת חוב, אנחנו קוראים לזה אג"ח החלומות, באמצעות טכנולוגיה ייחודית שלנו, שזה גם זכתה בפרסים בלונדון, שנקראת B-Match, ייצרנו מוצר שמאפשר ביזור מאוד מאוד גדול של ההלוואות, שנותן 6.7% לשנה.
ואז הוא מתחייב לך לכמה, לאחוז החזר חודשי, שנתי, איך זה עובד?
הלווה משלם את ההלוואה כפי שמשלמים הלוואות, בריבית שפיצר, זאת אומרת בלוח שפיצר, שזה אומר הוא משלם כל חודש קרן וריבית מהרגע שהוא קיבל את ההלוואה. עסק קטן רוצה קודם כל לקבל הלוואה בכלל, הלוואה שהיא טובה וגדולה. הוא רוצה לראות שהוא יכול בתזרים להחזיר את ההלוואה. והתפקיד שלנו הוא להתאים לו את ההלוואה הנכונה. אנחנו בודקים את ה... כלומר, כשהוא מעביר את הנתונים, יש לנו מערכת, כמו שאמרתי, יותר דומה ל-MRI, קוראים לה FRA, Financial Reasoning Analysis, שהיא מערכת שכשהנתונים הכלכליים עולים עליה, מדוחות רווח והפסד, דוחות מע"מ, דוחות ביטוח לאומי, נתוני בנקים, כל המסמכים האלו שמגיעים אלינו באופן או דיגיטלי או אחר, אנחנו מעלים למערכת ומקבלים תמונה מאוד בהירה על העסק, לגבי היציבות שלו, הרווחיות שלו, היחסים הפיננסיים שלו, ומזה אנחנו יודעים לראות איזה הלוואה מתאימה לו, כלומר איזה הלוואה הוא יכול בכלל להחזיר. יש מקרים שמטרת ההלוואה יכולה גם היא לאפשר את ההחזר. כלומר,
אתה עושה שם גם בדיקה של, של ערכי רווח ויכולת ייצור. זאת אומרת, הרי אם העסק בסופו של דבר לא מצליח להחזיר, כי יש לו מוצר דפוק או משהו כזה, איפשהו גם צריך להגיד לו את זה, אבל אתם צריכים להגיד לו את זה.
נכון. קודם כל יש לנו דירוג. יש לנו דירוג של A עד G, A, B ו-C. במערכת הפנת של FRA עושה דירוג, ו-A, B או C, בדרך כלל זה ציונים שכנראה יקבלו הלוואה, D ומטה כנראה לא יקבלו הלוואה.
הבנתי.
זה אומר שהוא לא איכותי. עכשיו, אנחנו גם באמת רואים את זה, כלומר, בעסקים שהמוצר הוא לא טוב, אנחנו רואים ירידה במחזורים, תנודתיות מאוד גדולה, רווחיות שכמעט ולא קיימת.
או במילים אחרות, הוא פשוט לא עומד בתקנים שאתם, לא בתקנים, בתנאים שאתם מציבים.
ממש נכון. הוא לא עובר את ה-MRI, הוא יוצא חולה מה-MRI, יכול להיות שאנחנו רואים איזה בעיה.
אתה יכול ככה לסוף להגיד לי את מי יוצאתם מהבוץ, או את מי יוצאתם מהמים באחרונה, ויש הרבה כאלה, כי הקורונה לא עשתה, הקורונה נדמה לי הרימה אתכם, אבל אנחנו מדברים על עסקים.
אז דווקא אנחנו ראינו, אנחנו חשבנו במקור וגילינו שזה מאוד נכון, שה-DNA של עסקים או בבעלי עסקים הוא DNA של שורדים. כלומר, כשמישהו מקים עסק, הוא לא מצפה לקבל עזרה מאף אחד.
אבל שוב, אתה מדבר איתי על, אוקיי, נו, על כאלה שרואים את עצמם למעלה, אבל הם לא יודעים
לא, איך הם מטפסים על גם, הסולם. תראה, אני אתן לך סתם דוגמה. היה לנו פה, אנחנו נתנו לקבוצה שיש לה כמה מסעדות וברים בתל אביב, הלוואה די גדולה לפני הקורונה. הם לא עושים אוכל שעושים במשלוחים הביתה, כלומר, אם וולט, אתה רוצה להתחבר לוולט, אז זה לא מה שהתאים להם באותו השלב, כי הם עושים יותר אינטרטיימנט כשאתה מגיע אליהם. זה יותר קוקטייל מעוצב, זה יותר איזה מנה קטנה, אין מה לשלוח את זה הביתה. וממצב של טיפול מאוד גדול, מלא עובדים, עבודה מאוד לחוצה ומחזורים נורא גדולים, הם היו צריכים לרדת ממש תושה דאון בקורונה. עכשיו, עסק כזה, על פי נסיבות הקורונה בהתחלה, כנראה יישבר ולא יחזיר את ההלוואה. מתמוטט. כמו שאמרתי, זה אנשים שיודעים לשרוד, מה הם עשו? אז קודם כל, המדינה התחילה בהתחלה בזה שאפשר לא לשלם ארנונה, טיפה להוריד שכירות, עובדים בחל"ת, אז מורידים מיד עלויות קבועות, מה שאכן קרה, ואז מתחילים לחשוב מה עושים. כשמבינים שאף אחד לא יעזור לך, אז הם פתאום פיתחו את העסק החדש. העסק החדש, מה הוא היה? הם עשו קוקטיילים ומשלוחים של קוקטיילים הביתה, רצו לחברות הייטק שרצו לפנק את העובדים בבית, והתחילו לייצר משלוחים כאלו בכמויות לעובדים, לוועדי עובדים וגם לאנשים פרטיים. וגם זה עלה לאתר אינטרנט, ופתאום יש להם עסק חדש שהם יסדו אותו בקורונה, על בסיס החורבות של העסק הקודם, וזה מה שנתן להם קודם כל לעבור את זה. אחרי זה התחילו להגיע מענקים.
מישהו היה צריך לגלות להם?
הם חשבו על זה לבד.
הבנתי. שלומי תורג'מן, תשמע, אתה רואה ש... ים השאלות שהיא לא נגמר, אבל בכל זאת סיפקת הסבר, אני חושב, די משמעותי ודי יעיל, אז נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך.
מאוד מקווה. תודה לכם.
אלו דברינו להפעם. נודה כרגיל למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר@gallatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, לבוא גם להשתתף כמראיינים, אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? איך יוצרים הגנת סבר סייבר לארגונים שהם מטרה לפצחנים?
אם אנחנו עכשיו, אם אני אצייר לך עכשיו תמונה של איזשהו, אתה יודע, כמו קרב כזה, כן. מצד אחד נמצא האקר, מצד שני נמצא העובד בארגון. לא כוחות, כן? אז מה שאנחנו מנסים לעשות, זה, מה שהארגונים מנסים לעשות, זה עושים כל מיני חומות שיגנו על אותו, על אותו עובד מסכן או חסר ידע בסייבר, בעצם להגן עליו מפני ההתקפה הזאת.
אוקיי.
אבל אם האקר הצליח להגיע אליו, אז הוא יכול לתמרן אותו לעשות המון המון דברים שאנחנו לא רוצים שהוא יגרום לו לעשות.
קורפרטיב, כדאי להסתכל עליו כמנוף כלכלי, פחות כגורם בלתי רצוי.
אז אני אומר, יש בו מגבלות, ואני מציין אותן את המגבלות ואת הקשיים כמו בכל כלי אחר שיש, אבל אני גם מראה שאוקיי, תשמעו, יש כאן על מה לדבר. זה בהחלט משהו שיכול להיות רלוונט.
איך הפכו ניסויים תוך משפחתיים אצל הבדואים להם חוללי מחלות תורשתיות?
יש מנהג מאוד ידוע, למשל נקרא בדל.
כן.
שבו הורים, אחים, מחליפים ממש בעת הלידה. אומרים, הבן שלי תחתן עם הבת שלך, אח ואחות.
אז עכשיו, על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.